סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ומופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, תודה שהצטרפתם אלינו. אתם על כי אני חייל ברדיו סול, אני עורכת הדין הולי שוורץ, וכמידי יום רביעי אנחנו כאן איתכם השעה 12 ושתי דקות, אנחנו בצהרי היום, וכמידי שבוע אנחנו שמחים להעביר לכם שעה, ולהעביר איתכם את השעה הקרובה, בעניינים שקשורים לצבא, ובתקופה האחרונה בצורה יותר ספציפית, אנחנו כמובן מתמקדים בכל מה שקשור למלחמת חרבות ברזל, שזו בעצם העשייה המרכזית של הצבא בימים האלה. למרות שנדמה ככה שלפעמים אנחנו קצת מנסים לברוח לשגרה שלנו ולשים את הלחימה טיפה בצד, מה גם שנראה שהלחימה הולכת והופכת יותר ממוקדת, חלק גדול מאנשי המילואים משתחררים לבתים שלהם, מנסים לחזור לשגרה האזרחית, גם חיילי חובה יוצאים מעזה יחד עם היחידות שלהם, עוברים גזרה ומשנים את שגרת הפעילות, ולנוכח כל השינויים האלה נשאלת השאלה איך עושים את זה, איך חוזרים לשגרה, איך מטפלים בחוויות שחוו עד עכשיו החבר'ה האלה, ועל זה בעצם נדבר היום. וכמו תמיד, לפני שאנחנו נגיע למרואיין המרכזי שלנו, אנחנו נתחיל בטיפ, הטיפ השבועי, ההולי טיפ. אז בבקשה.
עכשיו, הולי טיפ, הטיפ המשפטי הצבאי השבועי שלכם.
כן, והטיפ שלי היום מדבר על הזכות לשתוק בחקירה. אחת הזכויות של חשוד בחקירה זה לשמור על זכות השתיקה. כולם מכירים את זה מהסרטים, והרבה נחקרים אומרים לי, ואומרים גם לעצמם, מה הבעיה? אני בכלל לא צריך עורך דין. שאלו אותי שאלה שאני לא יודע לענות עליה, אני אשתוק. העניין הוא שזה לא תמיד נכון לשתוק. לפעמים שתיקה באמת עשויה לעזור לכם, אבל לא תמיד, לפעמים שתיקה גם עשויה לחזק את הראיות שיש נגדכם, לפעמים דווקא נכון לכם למסור גרסה, להסביר את הדברים שיש לכם להסביר, אבל גם את זה, כמו כל דבר, צריך לדעת איך לעשות, על מה לענות, על מה לא לענות, ואיך לענות, כדי שהדברים באמת יתקבלו ויובנו בצורה הנכונה. אז לפני שאתם מחליטים איך אתם מגיבים, איפה אתם שותקים, איפה אתם מוסרים גרסה, ואיך אתם מוסרים את הגרסה הזאת, אני מאוד ממליצה להתייעץ עם עורך דין, גם שיכיר את התחום וגם שמכיר את החקירות הצבאיות. וכמובן שאתם, אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים, יותר ממוזמנים להתייעץ איתי ולהבין מה נכון לכם במקרה הספציפי שלכם, כי כמו שאתם יודעים, לא כל מקרה דומה למשנהו. ועד כאן בנושא הזה, ועכשיו אנחנו, כמו שהבטחתי, גם נגיע למרואיין שלנו וגם נציג אותו. אז נגיד צהריים טובים לרב סרן במילואים מוטי פיקלנר, שהוא קבן מילואים של חטיבה 7 במסגרת הלחימה, ובכלל אני מבינה שיש לך ניסיון רב בתחום הזה, אז צהריים טובים מוטי.
צהריים טובים אולי, תודה שהזמנת אותי.
וואו, איזה קול רדיופוני. מוטי, אז כמו שהצגתי, יש עכשיו שינויים שמתחילים להתרחש בסדק, בסדר הכוחות הצבאי, ואנחנו הזמנו אותך לכאן כדי שנדבר על איך עושים את השינוי הזה, אבל לפני שנדבר על איך עושים את השינוי, אני רוצה ככה לשאול אותך איזושהי שאלה כללית. לפעמים נראה שכולנו פוסט-טראומטיים, כולנו חרדתיים. זה נכון או שזה רק תחושה שלי? בואו נדבר קודם ככה קצת בכלליות.
נראה שזאת לא רק התחושה שלך, נראה שבאמת החברה שלנו נהייתה מודעת יותר וערנית יותר למונח הפסיכיאטרי פוסט-טראומה.
שזה טוב שאנחנו מודעים או שזה פחות טוב?
נראה לי שיהיה נחמד למקם אותו במקומו, כן? זאת אומרת, מצד אחד אנחנו עדים יותר ויותר בשנים האחרונות לכך שמי שמאבחן פוסט-טראומה זה מפיקי טלוויזיה, כן? Okay. בתוכניות ריאליטי, ופחות אנשי מקצוע אמונים על כך שזה הפסיכיאטרים. מצד שני, אני מאוד מאוד שמח על המודעות. המודעות היא, אני רוצה להוציא רגע את המילה פוסט-טראומה, כן? אלא מודעות לכך שהחיים בחיים שלנו דבר קשור בדבר.
אוקיי.
וחוויות מסוימות, לא חייב, נראה לי שכל חוויה שאנחנו חווים בחיים, איכשהו משפיעה על החיים שלנו. בוודאי חוויה עוצמתית כמו שירות צבאי, אפילו ללא התקלויות באויבים או השתתפות במלחמה בקנה מידה שאנחנו צופים בו עכשיו. אז זה טוב שאנשים יודעים באמת שיש לכך השלכות ושצריך להיות מודעים לזה וצריך לנהל את זה. מצד שני, בואו לא נדביק תווית על כל אחד ששירת בצבא, ואני מבחין עכשיו בהמון המון חיילים, המון מילואימניקים, המון סדירים. למעשה, אתמול ישבתי עם קבוצה של חבר'ה סדירים שאמרו, אני בא הביתה, יושב רגע מול טלוויזיה, באים שלושה אנשים מהמשפחה, מניחים לי את היד על הברך ואומרים לי, אתה נראה מוצף, משהו עובר עליך, אתה לא עצמך, אתה פוסט-טראומטי, אתה צריך לראות מישהו. אמר, בלי שאמרתי או עשיתי משהו, תנו רגע לנשום, זה לא כל מי שיוצא מלחימה, לא כל מי שיוצא מהצבא הוא פוסט-טראומטי, צריך לתת לזה, לכל אדם את הזמן ואת הכבוד למנגנוני ההגנה הטבעיים שלו להתמודד עם הדברים.
אוקיי. אז איך באמת יודעים, אני יוצאת בדיוק מהדוגמה שנתת, איך באמת יודעים מי צריך עזרה ומי לא? אני בתור הדודה באה ונופלת עכשיו על איזה בחור צעיר שלא מבין מה אני רוצה, ומצד שני, אנחנו כן מנסים להיות רגישים לאנשים סביבנו. איך, תן לי מהניסיון שלך איזה כמה טיפים כאלה קטנים. איך יודעים למי לגשת? ואם לגשת, מה להגיד? כמו שאמרתי קודם בהקשר אחר, מה לא להגיד? תן לי קצת מהניסיון שלך בהקשר הזה.
בהמשך לדברים, שוחחנו אשתי ואני בדרך לכאן ברכב על איך הצבא השפיע עליי.
אוקיי.
Okay. ויש דברים מסוימים שאנחנו שמים לב אליהם, נעבור ממני עכשיו לאוכלוסייה הגדולה יותר, כן? יש בקנה מידה קטן, כשאני למשל נוסע למדינות אחרות ואני מספר לאנשים שם על, על, על מה עובר חייל בצהל, אז, או אפילו אזרח, את יודעת מה? אזרח ישראלי רגיל. כן. אני שואל, כשאתה נכנס למסעדה, אני שואל בחור אמריקאי, כשאתה נכנס למסעדה, איך אתה בוחר מקום ישיבה? את צוחקת כי את יודעת איך גברים ישראלים בו בוחרים מקום ישיבה.
ברור.
מנסים לבחור מקום שהוא עם הפנים לכניסה, כן. ואז אני שואל, עד כמה אתה יכול לשבת בדייט עם זוגתך, כן? אתה אולי לא 100% מחכה למחבל, אבל 10% מהתודעה שלך באמת מחכה לכך שיכנס מחבל, כן? אנחנו גם מכירים עוד דברים, שגברים ששירתו בצבא חונים ברוורס, כדי להיות מוכנים לצאת עם הרכב, ובודקים גגות בבתים, אפילו בטיול בווינה, כן? לראות שאין שם צלפים, ולא הולכים עם כובע מצחייה או מטריה, כדי להיות מודעים וערניים לסביבה. אז באמת אלה סימפטומים שהם בתרבות הישראלית, במרקם הישראלי, הם מוכרים, ידועים, אנחנו חיים איתם. הם לאו דווקא סממן לטראומה כזאת או אחרת. Okay. כן, זה איזשהו משהו שאנחנו מאמצים.
אוקיי. Okay. כן. אז מה כן?
אני חושב, נהוג למדוד את השפעת הטראומה על בן אדם על פי פגיעה ברמת התפקוד שלו.
Okay.
זאת אומרת, אבל כשאנחנו מדברים על תפקוד, אולי אנשים יכולים לחשוב על עבודה. זה לאו דווקא עבודה. אנחנו עדים למקרים שבהם אנשים פוסט-טראומטיים, במקרים קיצוניים, או מציטים את עצמם, או יש כמות לא מבוטלת של אנשים שמתאבדים בשנה בעקבות חוויה פוסט-טראומטית צבאית. אבל אני חושב שהאוכלוסייה הרחבה ביותר של אנשים נפגעי טראומה זה גברים. שקמים בבוקר לעבודה, יוצאים, מגיעים בזמן, עובדים, מי יותר טוב, מי פחות טוב, מי משקיע יותר, מי פחות, וחוזרים הביתה, אוכלים ארוחת ערב, מדליקים טלוויזיה, והולכים לישון.
אוקיי.
אין להם קשר עם העולם.
אוקיי.
אין להם עניין או סקרנות בבני ביתם. אין להם רצון ללכת או לגלות את העולם מחדש או להמציא דברים חדשים. זאת אומרת, הם קבועים, זה איזשהו דיכאון חבוי כזה, כן? כי אנחנו נוהגים לחשוב, כשבן אדם הולך לעבודה, אז הוא בסדר גמור, אז התפקוד שלו לא נפגע. אז אנחנו מדברים גם על תפקוד רגשי, אנחנו מדברים גם על תפקוד שמעורר אותנו, שאתגרים אינטלקטואליים ממשיכים לשעשע אותנו, כן? אני יוצא ברית המועצות, אז ברוסית יש ביטוי, אני אתרגם אותו באופן חופשי, כן? אומרים שמי ששירת בצבא אינו צוחק בקרקס.
אוקיי.
כי בעצם הגרף שעל פיו אנחנו מתרגשים יותר או פחות, מתרחב מאוד מאוד במהלך אירועי מלחמה, או בכלל במהלך שירות צבאי. ואז הרבה אנשים, כשהם מסיימים את הצבא, הם הולכים למעשה לאזרחות עם איזו תחושה של דאון, של שום דבר לא מרגש, שום דבר לא מזיז אותי, לא למעלה ולא למטה.
Okay.
זה עדיין לא מצב של פוסט-טראומה, כפי ההגדרה הפסיכיאטרית של זה. יחד עם זאת, זו תופעה חברתית מורכבת מאוד, כי לאנשים האלה יש ילדים, יש ילדים שיש להם אבא שותק. אבא או אמא, כן? אבא שותק, אבא שלא משתף, אבא שהוא מת מבפנים, מה שנקרא. כן, קבוי, קבוי מאוד.
כמה זמן, בוא ניקח את הדוגמה שנתת, חוזר איש המילואים או חייל החובה ממילואים או אשת המילואים, ומתיישבים על הספה. כמה זמן אחרי נכון לבוא ולהגיד לו, אולי כדאי שתדבר עם מישהו. זאת אומרת, לפעמים הבן אדם באמת צריך את הרגע, את השקט שלו, אחרי כל מה שעבר עליו. תוך כמה זמן אפשר לראות שמשהו לא בסדר, או תוך כמה זמן נכון להתחיל לשאול אולי בזהירות שאלות, אם אני האמא או האישה או החברה שסובבת את הבן אדם?
את נוגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה, כי לפעמים התסמינים של הטראומה יכולים להיות מורגשים מבפנים על ידי הבן אדם עצמו, ולפעמים הם לא מורגשים בפנים, הבן אדם לא מודע אליהם, ומי שמודע אליהם זה רק הבן אדם מבחוץ, כן? למשל, אנחנו יודעים שהרבה אנשים, הרבה חיילים משתמשים באלכוהול ובקנאביס ובסמים אחרים כדי לטשטש את התחושות שלהם, כן? או את הזיכרון שלהם. אז ככה זה גם עם אלכוהול או עם סמים לדוגמה, לפעמים הבן אדם לא יודע שיש לו בעיה של אלכוהול או של טראומה, אני רק מקביל את זה לרגע, ואז למעשה את שואלת מתי קם איש המשפחה, מתי צריך להגיד משהו, מתי הגיע הזמן לעשות את זה. אני אנהל זה בתשובה קצת ארוכה, כן? אני שוב אביא בדוגמה את אשתי, כן? אשתי ואני בשביעי לעשירי בחודש, ישבנו בבית, כן? שבת בבוקר, ואני נסעתי לצבא, והייתי שם שבועות ארוכים עד שחזרתי הביתה בפעם הראשונה, ואשתי נשארה בבית. והיה לי מין דימוי כזה, את יודעת, זה כמו זוג שיושב בבית, ונפער הגג, והמים מתחילים לזלוג פנימה, הגשם מתחיל לזלוג פנימה. ואז אחד מבני הזוג, שזה גבר במקרה שלי, כן, עולה לגג ומתחיל לסחוב ברזנט וקרשים כדי לחסות את החור, כן, כדי לסתום אותו, ובינתיים בת הזוג בתוך הבית מתחילה להזיז רעיתים וספריות וספות ולשים דליים, כן, כדי שהמים, זאת אומרת, לכל אחד יש התמודדות משלו.
Okay.
וחשוב מאוד, אני מטיל כרגע את האחריות על שני הצדדים, גם על החיילים שחזרו הביתה וגם על בני משפחתם, לשבת ולשוחח, לשאול אחד את השני, איך היה לך, איך היה לך, מה עברת, מה חווית, איך הסתכלת על זה, מה הייתה השקפת המבט שלך, איך ידע, מאיפה הבאת את הקרשים ואיך מצאת את כל הדליים שהצלחת לפזר פה, כן, ומה עבר עלייך? זאת אומרת, אני חושב שחשוב לייצר יותר מאשר לסמן לבן אדם, שאת זה קל מאוד לעשות, כן? אנחנו כל היום הולכים ומדביקים תוויות על אנשים, כן?
כן.
תעשה את זה, תעשה את זה, לך לטיפול כבר, וזה, כן? חשוב לבנות את הדיאלוג הזה, שבדיאלוג הזה שני הצדדים שומעים אחד את השני. גם החייל, יש לו מקום, חייל מילואים או חייל סדיד, יש לו מקום להגיד ולשאול את המשפחה שלו, איך היה לכם? עם מה אתם התמודדתם? גם האזרחים שלא התגייסו לצבא, חוו פה חוויה מטלטלת, או גם אם זה לא במסגרת חרבות ברזל, מה זה לשבת ולצפות למישהו שהוא בצבא? אני מניח שהרבה הורים מכירים את החוויה הזאת.
נכון. אתה יודע לומר מהניסיון שלך, כתוצאה ממה נגרמת פוסט-טראומה, זאת אומרת, זה רק מתמונות קשות, או למשל, בשיחת ההכנה בינינו, אמרת לי, את יודעת מה זה? להסתובב שבועות על גבי שבועות במקום הרוס, שאין בו מבנים, אין בו שהכל מסביב אפר ואפר. זה גם דברים שמשפיעים על הנפש שלנו? זאת אומרת, מקום ירוק יעזור לי להחלים, מקום הרוס יוריד אותי יותר?
התשובה הקצרה היא כן.
אוקיי.
התשובה הארוכה יותר היא בכך שיש המון דברים שמתרחשים במהלך השירות הצבאי, שהם לא משפיעים עלינו כי זה שם. זאת אומרת, אם אני אלך עכשיו, אנחנו בפתח תקווה, אם אני אצב כאן החוצה ואני אראה גופה ברחוב, זה יעמם אותי, זה הכניס אותי, זאת אומרת, זה יהיה אירוע שאני בפירוש אזכור אותו. מה קורה כשאני נמצא בתוך אזור לחימה ואני רואה גופות על בסיס יומי או שעתי או דקתי? מה קורה לי שם? ואיך אני חוזר אחר כך? איך זה משפיע עליי? אני מניח שזה, כן, יש לזה, יש כמה דברים וכמה דרכים שבהם הטראומה משפיעה עלינו כמובן, כן? בשנים האחרונות גם מפרידים מהטראומה שאנחנו מכירים, כן? מאימת המוות, כן? או אימת החיים, מתווספת גם מה שנקרא פציעה מוסרית, שפציעה מוסרית היא איך אני התנהגתי מול חברים שלי, איך חברים שלי התנהגו מולי, עד כמה אני מרגיש ששמחתי על הפיקוד שלי, על ה, לא יודע, אולי על המדינה, כן, על צהל או על פוליטיקאים. זה איך אני מצאתי את זה, האם זה מתאים לי כאדם להיות במקומות האלה ולעשות את הדברים האלה? זה הולך וצומח התובנה לזה, כן, שיש פציעה מוסרית שהיא לאו דווקא פציעה, שלפעמים אנחנו שומעים על בן אדם שמע על מות חברו, אבל הוא לא חזה בשום דבר, כן? ולפעמים אנחנו, יש לא מעט מקרים שבהם חיילים לפני כניסה לאזור לחימה מקבלים רגליים קרות, ואנחנו ברוך השם לא חיים במדינה שבה מכניסים אנשים באיומי רובה לאזור לחימה, כן? והם מסתובבים, ועם הקושי ועם התהליך המורכב שזה דורש, כן, הם חוזרים הביתה והם תיישבים בבית, ואתה אומר, מה, איזה טראומה יש לך? מה עשית? מה ראית? מה, אתה בכלל לא נכנסת לשם? יחד עם זאת, הבן אדם, החול, רגשי אשמה, או רגשי אכזבה, או רגשות חומצתיים שיכולים לחיות באדם לאורך שנים. אז
שזה מביא אותי לשאלה, יכול להיות שלא כולם מתאימים להיות לוחמים, לא כולם מתאימים להיכנס פנימה. נשאלת השאלה, יכול להיות שזה תפקידם של הקבנים, להגיד רגע רגע, אפריורית, זה בן אדם שלא מתאים להיכנס, וזה בן אדם שכן מתאים להיכנס. השאלה איך עושים את ההבחנה הזאת, מי כן ומי לא.
קודם כל, היום לקבנים באמת יש את המנדט הזה לעשות את זה, לעשות את ההבחנה הזאת ולתת את ההחלטה הזאת, סליחה, את ההמלצה הזאת, כן, ההחלטה היא בסופו של דבר פיקודית, אבל ככל שעובר הזמן, המפקדים יותר נשמעים לחוות הדעת המקצועיות של הקבנים, ובהחלט, את יודעת, אני האמת שאני עובד עם מתבגרים בחיים האזרחיים שלי, ובציבור הישראלי מדברים על כך שדואגים לדור הזה, ושזה דור הטיק טוק, והם פינוקי כאלה, ואני רוצה להגיד לך שמדובר בעריות, מדובר באנשים שנלחמים את נפשם ממש, דור הגיבורים, כנראה שכל דור הוא דור הגיבורים כשהוא נדרש לכך, כן?
שאין ברירה.
אבל יחד עם זאת, אנחנו, אני חושב שאותנו, כן, את האנשים מהדור שלי ושלך, אולי חינכו למלחמה, את הילדים האלה אולי יותר חינכו לשלום, ועם זאת נראה שהם מתאימים למלחמה, והם עושים את מה שצריך ומצליחים לתפקד.
וכל הכבוד להם. נעשה הפסקה מוזיקלית ראשונה, נשמע את אמיר דדון ושולי רנד, בין קודש לחול, ואז נדבר קצת על עוד אוכלוסיות שאתה פוגש. אז אמיר דדון, בין קודש לחול.
קודש לחול אני חי עם האמת שמשתוללת בי עם אלף הרגלים עם כל צלקת שעל פניי אני יוצא שוב לפזר את המילים בין המציאות לשיגעון הכל חוזר אליי שם במקום ממנו באתי אין שלום והמסע הזה כבד קצת גדול עליי אני צריך לגדול מזה ודי לגדול מזה ודי בין קודש לחול אני חי בין האמת שמשתוללת בי עם אלף הרגלים עם כל הפחד שעל כתפיי אני יוצא שוב לפזר את המילים בין המציאות לשיגעון הכל חוזר אליי שם במקום ממנו באתי אין שלום והמסע הזה כבד וקצת גדול עליי אני צריך לגדול מזה ודי, לגדול מזה ודי. שלא ייקשלו רגליי למציאות, לשגעון, הכל חוסר אליי. גם במקום ממנו באתי אין שלום, והמסע הזה כבד וקצת גדול עליי. אני צריך לגדול מזה ודי, לגדול מזה ודי.
כן, בין קודש לחול, ואנחנו חוזרים לשיחה שלנו עם רב סרן במילואים מוטי פיקלנר, קב"ן בחטיבה 7. מוטי, לפני השיר דיברנו על העריות. אני מניחה שלא כולם עריות, נכון?
בוודאי שלא. אני רוצה להגיד שאנחנו מצליחים לפגוש המון אנשים באמת, וזה שינוי מבורך מאז צוק איתן. בצוק איתן היה לנו פחות תקנים ופחות גישה ללוחמים, והתורה הזאת מאוד מאוד מתפתחת. אנחנו רואים הרבה מאוד אנשים שלא בנויים ללחימה, שמתגייסים לשירות הקרבי, אבל הם לא בנויים ללחימה מבחינת חוסן מנטלי כמובן. כן, אנחנו...
איך אתה רואה את זה? מה אתה רואה באדם שיושב מולך, בצעיר שיושב מולך?
אני רואה אנשים שמתפרקים ממש באותו רגע. זה לא אומר שככה זה יהיה לתמיד, כן, אבל אנחנו רואים אנשים שהם מרגישים שהם דחויים, מרגישים שהם מסרבים פקודה. הם לא רוצים להיכנס, הם לא רוצים להילחם, הם מרגישים שהם לא יתפקדו, ויש פחד נורא גדול למלא איזשהו תפקיד בתוך הלוחמה שהוא לא זה. הרי הצבא לא בנוי מלוחמים, זאת נקודה. לכל לוחם יש מקצוע. יש לוחם שהוא פלס, בתוך אותו צוות. יש חובש ויש צלף ויש את איש המקלע, כן? ויש את מי שמטפל במטענים. ואם אחד מהם לא מתפקד, זה אומר שכל היחידה לא מתפקדת. ולכן האנשים האלה יוצאים ברגשי אשמה מאוד מאוד כבדים, אבל זה דורש גם אחריות גדולה להגיד אני פוחד ואולי אני לא אתפקד ברגע האמת. והאמת שמאוד שופטים אותם, מאוד מאוד שופטים אותם, לא יחסית למה שהיה פעם, אבל עדיין אני רוצה להזמין פחות ופחות לשפוט את האנשים האלה שחוזרים הבית. האמת שליבי יוצא אליהם. את יודעת, כל הלוחמים עכשיו שהתחילו את המלחמה וחוו קרבות בלימה, כי אנחנו לא חווינו קרבות בלימה במדינת ישראל. אנחנו לא חווינו חדירות בקנה מידה כזה, כן, לבסיסים שלנו, לא ראינו את החברים שלנו נשחטים, ומי שראה את זה בטח לא הכינו, שום דבר לא הכין את החיילים לכך, למראות האלה. ויש היום עשרות או מאות של חיילים שיושבים בבית, שהם לא משתתפים בלחימה למרות שהיו אמורים והתאמנו לכך, אבל הם נתקלו במראות שהם לא היו מוכנים אליהם, ואולי אנחנו עשינו עבודה פחות טובה בלבנות את החוסן המנטלי שלהם לקראת זה, גם כחברה וגם כאנשי בריאות הנפש בצהל.
אפשר בכלל? אפשר לבנות חוסן מנטלי למשהו שאתה רק מתאמן על יבש? זאת אומרת, בפעם הראשונה שתתקל בזה, סביר להניח שזה יהיה שוק, לא?
עכשיו, מה שאת אומרת, זה מרגיז אותי, יופי, זה מלהיט אותי, כן? כי אני, אני עובד עם יחידות מיוחדות, ואני לא אדבר על התפקיד הזה, על בניית חוסן מנטלי.
ואני אומרת שאתה מיותר שם. זה בעצם מה שאני אומרת.
זה לא נכון. אנחנו, בניית חוסן מנטלי צריכה להיות נחלתם של כל חיילים בצבא הגנה לישראל. גם okay. כשאנחנו מכינים את הילדים שלנו לשירות הצבאי, אנחנו מכינים אותם גופנית.
אוקיי.
Okay. אנחנו מעט מאוד מכינים אותם למבחנים של לשכת הגיוס, ואנחנו מעט מאוד מכינים אותם מנטלית למה שהם הולכים להתקל בו וזה. אני לא מדבר רק על מרות צבאיים, כן? גם איך מתנהלים בכלל בצבא, כן?
זה ברור.
מול הדברים האטומים שקיימים.
נכון, כל מערכת גדולה כן. היא קשה.
כן, אז אני רוצה לקרוא מעל במה הזאת, כן? אני רוצה לקרוא לחברה שלנו להכין את ה את, את הדורות הבאים, כן, מנטלית, ללחימה, לזה, כי זו המציאות שלנו, זה הקונפליקט שלנו. אנחנו צריכים להיות שם, אנחנו צריכים להתכונן, גם לקרבות בלימה, גם לזוועה הזאת שקרתה, זה עלול לקרות שוב.
כן, למרבה הצער. אתה מדבר איתי על הכנה לפני, אבל אתה במילואים כרגע, דיברת גם על זה שאתם קולטים את האנשים שיוצאים, זאת אומרת, יש את הלפני ויש את האחרי. מה בעצם התפקיד?
זה תסכול עצום שלי. אני כל כך בא לי להיות כמה שיותר קרוב לחיילים, כל כך בא לי להיכנס ולהיות איתם במקומות שבהם...
שזה אני פה, להוציא את כל התסכולים
שלך. כן, כן, כן. במקומות שבהם הם נלחמים, להיות כמה שיותר קרוב, כמו שהרופא צריך להיות קרוב יותר לחיילים שהוא מטפל בהם, נגיש יותר ומוכן יותר, אני חושב שככה הקבנים גם צריכים להיות, אני חושב שאנחנו נגיע לזה עם הזמן. כן.
אבל אמרת לי מקודם... שכן צריך לתת לבן אדם רגע אחד את המקום שלו. אז לבוא אליו מיד אחרי שהוא חצה את הגדר ולשאול אותו מה איתך, מה שלומך, יכול להיות שזה מוקדם מדי, יכול להיות שכן רגע צריך לתת לו להירגע. אז איפה הקו הזה שבין...
גם את נופלת בזה, תראי. מה שקורה זה שאנשים תופסים את תפקיד הקבן, כאילו קבן, מי שפוגש את הקבן, הוא זהו, הוא יוצא מצהל. כן,
לא, אני שואלת...
אנחנו יכולים לבנות חוסן ממש סמוך לשדה הקרב, ממש...
אחרי.
גם לפני, בוודאי שגם לפני, אנחנו יכולים גם להכין דבר, אנחנו עושים את זה, אנחנו עושים הכנות לצוותים, אחרי השביעי לעשירי, הגיעו המון המון כוחות לשם, לאזור של עוטף עזה, ועבדתי, האמת שזה אחד הרגעים הכי כואבים בחיים שלי, כן? שישבתי שם עם מחלקות של, 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 של איזה 20 חבר'ה בתמימותי באחת מהפעמים הראשונות, אמרתי, רגע, איפה כולם? אז אמרו לי, אנחנו 20, וחסרים לנו 8 חבר'ה, 8 הרוגים, חטופים, או פצועים בבתי החולים. ושם במקומות האלה ישבנו והכנו אותם ללחימה, הכנו אותם איך חושבים, נתנו לגיטימציה לפחד. יש איזו חשיבה שאם מדברים על פחד או מרגישים פחד, אז לא יכולים להיות לוחם. לא, ממש לא. מה, הלוחם הכי טוב זה הלוחם שמודע לפחד שלו ומנהל אותו, ולא פוגש אותו בעוצמה כזאת שהוא לא פגש אותו מעולם לפני זה, ולא יודע מה לעשות כשהוא פוחד.
אוקיי, אז אתה אומר יש חשיבות להכנה לפני, יש חשיבות גם לשיח אחרי, לעיבוד הזה של אחרי.
וגם תוך כדי, ושיח בין הלוחמים, בין המפקדים ללוחמים, בין המפקדים למפקדים, בין הלוחמים עצמם. אנחנו, כן.
זה מה שרציתי לשאול, כי זה כאילו הקבן מכין את החיילים, הקבן פוגש אותם אחרי, והשאלה שלי הייתה איפה המפקדים? זאת אומרת, איפה המקום של המפקדים פה?
אני רוצה להגיד לך שהמפקדים הם מפקדים מדהימים, בטח בחטיבה 7, כן, אני מרים עכשיו.
ברור, בוא נרים
להם. והמפקדים המדהימים האלה עושים עבודה נהדרת, יש להם הרבה מטלות, לחלק מהם אנחנו רואים מפקדים מוכשרים עם אינטליגנציה רגשית, שהם מקדישים את כל חלק משמעותי מזמנם להכנה מנטלית של החיילים, כי מכירים את זה, כי מבינים את זה, כי יודעים שזה נדבך מאוד מאוד חשוב בלחימה ובתפקוד של היחידה ושל החיילים. ויש גם לוחמים, מפקדים צעירים שמסתכלים קדימה ואומרים, התפקיד שלי זה לא רק להחזיר את החייל בריא הביתה, אני רוצה להחזיר אותו גם בריא נפשית. אז אלה אנשים שיחזיקו לי את החופה, אלה אנשים שאני אצטרך לרדוף אחריהם בגמילות ברחבי הארץ, כן? אם הם לא יהיו בבריאות נפשית טובה. ואני חייב לתת את הזמן ואת המקום שלי לזה. יחד עם זאת, יש מפקדים שלשמחתי יותר בדרג הגבוה אנחנו פוגשים אותם, כן, שהם מקדישים פחות זמן לחוסן הנפשי של הלוחמים שלהם, אולי פחות מבינים את החשיבות, אולי נותנים עדיפות להכנות המבצעיות שלהם, שזה בסדר, אבל
אוקיי. תגיד, יש הבדל בין האוכלוסיות שאתה פוגש? יש הבדל בין מילואימניקים ל חיילים צעירים ביכולת להתמודד, ביכולת לקבל טיפול, ביכולת לשוחח על הדברים?
אני חושב שבגדול יש שני מרכיבים שמשפיעים, כן, בתוך ההבדל הזה שאת מדברת עליו. מצד אחד, ככל שאנחנו מתבגרים יותר, הוויסות הרגשי שלנו הופך להיות יותר טוב, כן, הוא משתפר, ואז אנחנו מצליחים לבסט טוב יותר, יש לנו יותר דברים שעברנו בחיים, ואז אנחנו מתמודדים עם... עם, 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 עם אירועים, עם פוטנציאל טראומטי בצורה יותר טובה.
ומצד שני, תמיד נראה לי שאיש מילואים, אתה יודע, אומר לעצמו, רגע, ויש לי אישה, ויש לי ילדים, ויש לי המון אחריות, והחיים שלי, ואני משאיר אותם לבד.
זה החיסרון הגדול, זה החיסרון הגדול, כן. אם הניהול, אם הוויסות הרגשי, באה גם המודעות, המודעות הסביבתית, כן, על כל הדברים שמביאים אותנו ללחימה, כן, קל יותר לשלוח ללחימה מישהו צעיר יותר, מאשר מישהו מבוגר יותר, אבל אנחנו רואים אנשי מילואים שפונים לעזרה בקנה מידה הרבה יותר גבוה מאשר, לא, את יודעת מה, זו תחושה שלי אישית, אני מדבר בשמי, אני רואה יותר אנשי מילואים שפונים לעזרה של בריאות הנפש, יותר נעזרים, ומצליחים לתפקד, כי כשאתה בא, ואתה אומר, אני מדבר עם איש מקצוע, כן, אתה יודע, נכנס למוסך עם הרכב שלי, אז אני אגיד, לא, שמה, אני לא פותח לך את המכסה המנוע, אתה יודע, תראה לי איך אתה פותר את הבעיה, כן, שזה הרבה חיילים סדירים עושים את זה, הם אומרים, אני לא יודע להסביר, יש לי תחושה גרועה.
אז זהו, בוא נדבר רגע אחד על מה זה אומר מפגש עם קבן. אני מניחה שילד בן 18, 19, 20, יכול להיות שאפילו איש מילואים, מעולם לא פגש קבן. יכול להיות שזה גם קצת מרתיע. לא רוצה לדבר איתך. לא יודעת מי אתה, לא פותחת בפניך עכשיו את כל הזה. בוא תן לי קצת תחושה של מה קורה במפגש הראשון, השני, כדי שאולי החשש מפני זה יהיה ככה קצת פחות.
תודה על השאלה הנהדרת, הולי, כן. תראי, אני מכיר, כשהייתי בצבא פעם אחת פגשתי קבן, כן, כעסתי על איזה שבת, ואז אמרתי, זהו,
אני... זהו, אני חייב קבן.
אני חייב קבן ואני בורח מכאן, והוא הרגיע...
פרופורציות.
הוא הרגיע אותי ועשיתי שבת והכל היה בסדר, אבל באמת, ככה אנחנו מכירים, אנחנו מכירים קבנות שגרה. כן, אנחנו מכירים מישהו שיושב, את יודעת, באמת, גם המשרד שלי בתור קבן שגרה, עכשיו לצערי חזרתי, אני אתחיל לבכות עכשיו, כן, אנחנו חזרנו לתקופה קשה, חזרנו למשרדים, ואני יושב ונכנס החייל, מכירה את הרופא הזה, שאתה נכנס ואתה אומר לו, שלום דוקטור, ואתה נסה לתפוס איזה משהו, והוא אומר, תביא כרטיס קופת חולים.
בדיוק.
ואם אין לך כרטיס קופת חולים, אין לנו מה לדבר.
נכון.
כן? אז אני קודם כל אומר, שלום, ואני מכיר את עצמי, ואז אני אומר, תביא מספר אישי, ואז אני מקליד, ואז הוא אומר לי משהו, ואני מקליד, ברוך השם, אין את זה במלחמה, כן?
הנה, מצאנו משהו טוב.
כן, זה לא שווה את החזרת המלחמה, כן, אבל שיחה עם קבן במלחמה, זה נפלא, זה לא פורמלי, זה אנחנו מתעדים רק בדיעבד, וזה בסדר, כן? יש הרבה פחות לחץ בדבר הזה. זה שיחה על פינג'ן, על קפה, על סיגריה, אנחנו דואגים
להביא... שיחה על מה? איך מתחילים שיחה כזאת?
תלוי מי יוזם את השיחה. לפעמים הקבן יוזם את השיחה, כן, שאני יודע שיש חייל שהוא לפני הלחימה הייתה איזושהי נטייה לכאן ולכאן, ואני רוצה לראות אותו, אולי אני אשאל את המפקד, כן. יכול להיות שהמפקד מבקש שאנחנו נראה חייל שהוא רואה מבחוץ, אפרופו מה שדיברנו מקודם, איזה שהם תסמינים שהחייל לא חווה, ואז החייל יכול להגיע בהתנגדות. יכול להגיד, שלחו אותי לקבן, לא יודע, מה אתה רוצה, לא רוצה לדבר, דבר אתה, כן. ובהרבה מקרים, רוב המקרים זה שהחיילים בעצמם רוצים.
אוקיי.
ואז החיילים, תראי, אני חושב שלכל אחד יש את הסגנון שלו, לכל קבן יש את הסגנון שלו, גם אנשים מגיעים לבריאות הנפש בצבא, במילואים, מכל קשת המקצועות, כן? יש איתנו מישהו שעובד עם קשישים, ויש מישהו שעובד עם מניעת אלימות נגד נשים, ו... ומישהו שעובד בהייטק בתור עובד סוציאלי.
וכשנכנסים אליך, מה המשפט הכי סטנדרטי שאתה שומע, הראשון?
אני לא יכול יותר.
כן? זה המשפט? ואיך אתה מביא אותו להבנה שאולי זה אפשרי, או שזאת לא המטרה שלך?
אני מאוד בהתחלה... היה לי מורכב, בהתחלה כשלא הבנתי, לא הבנתי, כשיצבתי את התפקיד שלי, כן, מאוד מאוד התלבטתי בעניין של איך אני, בתור בן אדם, כי אני בן 43, אני אזרח, מה, איזה זכות יש לי לשלוח בן אדם בן 19 ללחימה, למרות שהוא לא רוצה להיות שם? מאיפה המנדט שלי בכלל לדרבן אותו לשם? ואם אני שולח, אם אני עוזר למישהו להתגבר על משהו ולחזור ללחימה והוא נפצע או נהרג, איפה האחריות האישית שלי? אז קודם כל אני רוצה להגיד שאני מודע לזה, אנחנו מאוד מאוד מודעים לזה ומדברים על זה והכל. ומה שפתר לי את העניין הזה, זה שלמרבה, לא יודע, אולי למרבה הפלא, אולי זה מובן מאוד, הנחת העבודה זה שככל שהחייל חוזר יותר לתפקוד שלשמו הוא יתאמן, עזבי, מחקרית לחלוטין, כן? עכשיו זה לא שלי, כן? מחקרית. חייל שיצא מלחימה בעקבות תגובת קרב כלשהי, והצליח לחזור ללחימה, התמודד הרבה יותר טוב בחיים שלו, בתפקוד, עם התגובות קרב, עם הכל, הרבה יותר טוב מאשר חייל שהוצא מלחימה ולא חזר אליה.
הבנתי. זאת אומרת, החזרה הזאת לשגרה היא חלק מהתרופה בעצם.
כן, כן. ואני בוודאי לא, כשמישהו אומר, אני לא יכול, כן, כמו שעשיתי את זה בתיאטרלי כזה, אבל זה באמת, אני לא אומר לו, אתה כן יכול, כן, לא לפחד מזה, כן. אני אומר לו, בוא, ספר לי רגע, בוא נשמע אותך. ספר לי מה אתה מתמודד, אילו לחצים, מה קורה, לפעמים זה איזשהו משהו שאפשר לפתור אותו באמת די בקלות. כן?
במשהו לפעמים, פשוט.
איזה מתח מהבית שמייצרים יתר על המידה, או איזה קונפליקט, לרוב, את יודעת, סיפרתי לך לפני זה שאני עובד במסע שחרור. במסע שחרור אנחנו לוקחים צוותים של יחידות ויוצאים איתם למסע שבו הם מדברים אחד עם השני שנים אחרי שהם שרתו בצבא ביחד. מה את חושבת, שרוב השיחות הן על ירו עליי מפה וזרקו על הרימון מפה? ממש לא, בכלל לא. רוב השיחות ורוב העומק ורוב הכאב זה בקונפליקטים החברתיים הלא פתורים.
זה, אוקיי. כן, זה כן. בדברים האחרים אתה אומר.
לגמרי, כן, אנחנו יצורים חברתיים.
אז מטפלים גם בזה אתה אומר.
בעיקר. כן.
טוב, נעשה הפסקה מוזיקלית, נשמע את בנייה ברבי, מישהו כאן איתי. ואז אחרי השיר יש לנו עוד רבע שעה, אז תחשוב טוב טוב. בני אבא רבי רוצה לעלות? או שלא. טוב, אז לא בני אבא רבי, אז מישהו אחר, בוא נראה. שהיא מחשובי? ועד שנתגבר על הקושי המחשובי, אני אשאל אותך עוד שאלה בנושא של השיחה הזאת. השיחה מבחינתך היא מטרה להחזיר אותו ללחימה, או מטרה של להביא אותו לסיטואציה שבה הוא עכשיו מבין שיש לו את הכוחות. זאת אומרת, שאלה מה המטרה שלך?
לא, לפני שאנחנו הולכים, אני קודם כל רוצה להעריך את הכוחות של האדם. אני רוצה להעריך האם יעשה לו טוב יותר לחזור ללחימה, או שזה עלול לייצר נזק.
אוקיי. זאת אומרת, אתה רוצה, אתה בוחן את הדברים, אין לך איזושהי מטרה שהוא יחזור למקום X או למקום Y.
חס וחלילה.
אוקיי. לא, זאת נקודה חשובה. ועוד שאלה לגבי המילואימניקים, שהם אלה שבעצם נתלשו מהחיים האזרחיים שלהם, ולמעשה עכשיו צריכים לחזור. איך עושים את החזרה הזאת?
אולי
אתה רוצה שנצא להפסקה מוזיקלית ואז? אוקיי, אז נעשה את זה ואז תחזור.
בקרוב תזרח השמש, נדע ימים יפים מאלה, הלב נלחם בדאגות. כולם יחזרו הביתה, נחכה להם למטה, הלוואי נדע בשורות טובות. כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שישרפו המלחמות. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים.
תהלתנו לא תיפול כעת רוחנו מסביב ברזל של חרבות ויונה תפרוס כנפיים התקווה בת שנות אלפיים עוד נצא לשיר ברחובות
אז אני אענה לשאלה שלך
כי עם הנצח לעולם לא מפחד אפילו כשקשה לראות כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד שישרפו המלחמות עם ישראל חי אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים עם ישראל חי בעליות, בירידות, גם בשעות הכי קשות הקדוש ברוך הוא שומר עלינו אז מי יכול עלינו כי אין לנו עוד מדינה תעשה שלום בינינו שמור על ילדינו כי לא הרתעה אמונה הקדוש ברוך הוא שומר עלינו אז מי יכול עלינו כי אין לנו עוד מדינה תעשה שלום בינינו שמור על ילדינו כי לא הרתעה אמונה עם ישראל, עם ישראל חי כי עם ישראל, עם ישראל חי
כן, עם ישראל חי ואנחנו מגיעים לחלק האחרון של התוכנית שלנו, ולפני שהתחיל השיר, שאלתי אותך לגבי הנושא הזה של חזרה לשגרה. איך מחזירים אדם ששלפנו אותו בבוקר השמיני לאוקטובר, ועכשיו אנחנו מחזירים אותו. איך עושים את המעבר הזה?
כן. קודם כל, אנחנו, העם היהודי הוא טוב להחזיק מורכבויות, כן, ובמשברים ובמעברים, ממקום למקום.
אנחנו טובים במעברים? כי נראה לי שאנחנו טובים במשבר, ואז אחרי זה...
אנחנו הרבה יותר טובים במעברים ממה שאנחנו חושבים. באמת, יש לי מה להשוות. אני בעשר שנים האחרונות עובד עם אוקראינה, עם מערך בריאות הנפש שלהם, שבנו אותו מאפס.
אוקיי.
בעשר שנים האחרונות, אנחנו מעולים במעברים. אנחנו, הדבר הזה, שאדם יכול להיות עורך דין, או במאי טלוויזיה, או כל דבר אחר, כן, או לא משנה מה, כן, או מלצר, ללכת, להתגייס לחודש, להשתתף בקרבות, לחזור לעבודה שלו,
זה נשמע נורא קל, אבל... בסוף זה לא תמיד כזה פשוט.
אז שאלת איך עושים את זה, אני אגיד לך. קודם כל, עושים לזה, קודם כל נותנים לזה פרשנות שונה.
מה זה אומר?
אנחנו הייתה לנו הזכות, לא נשלפנו, יצאנו בעצמנו, הייתה לנו הזכות לצאת מהבית וללכת להגן על המדינה, באמת, כאילו. אז וי, זה לא קלישאתי בעיניי, הייתה לנו הזכות להגן על המדינה. אומרים, זה מצב לא נורמלי, וזה מצב נורמלי וטבעי. אנשים נלחמים בכל העולם, נלחמו וימשיכו להילחם, ואנחנו נמשיך להילחם. מלחמה היא מצב נורמלי.
וואלה.
זה אולי מוטרף, זה אולי מטלטל, זה אולי מפחיד, אבל זה מצב נורמלי לאנושות, לחברה אנושית. אנחנו למודים בזה, אנחנו נעשה את זה תמיד. זה מה שיקרה.
אוקיי. קבן שיושב פה ואומר, מלחמה היא מצב נורמלי. טוב, הבנתי. בסדר? אם אמרת, אני לא יכולה להתווכח עם המומחים.
אפשר בהחלט להתווכח. ואנחנו, עושים את הסוויץ' הזה, כן, אולי לראשונה בהיסטוריה, ואולי יותר טוב מהרבה אחרים. כן, אנחנו...
אז בוא תגיד לי איך עושים את הסוויץ' טוב.
קודם כל נותנים לזה משמעות, כן, שהייתה לנו זכות גדולה שאנחנו יודעים לעשות את זה. גם זה חלק מהחברה האזרחית, כי אנחנו כל יום מיליונים, לא יודע, מאות אלפים, איך או לא יודע איך סופרים, כן, לא חזק במתמטיקה, אחרת לא הייתי בתחום שלי, של משפחות קמים בבוקר ומכינים את הילדים שלהם לצבא, מכינים את הילדים שלהם להילחם. אנחנו, זה מושרש בנו, כן? אנחנו, צריך להבין את זה רגע, לפני שאני נותן טיפים, כן, אני אומר, אנחנו אומרים, בחלק מהמשפחות אומרים, יש לך מקום בשולחן השבת שלנו, אם אתה תראה שאתה אמיץ, שאתה יכול להיות במקומות האלה, ככה אנחנו חיים, זו המציאות, כפי שאני רואה אותה, כמובן שזה לא משקיף על כולם, ולא כולם עושים את זה. והיכולת שלנו באמת, הגמישות המחשבתית שלנו, היכולת שלנו לאבד זיכרון, יש לנו זיכרון קולקטיבי מטורף, כן, לעם שלנו, אנחנו צריכים לזכור הרבה דברים, אנחנו זוכרים הרבה דברים. וטראומה היא עניין של קידוד בזיכרון. כן, זאת אומרת, זה איך אנחנו מקודדים את זה בזיכרון, וגם אמר מישהו, אני לא רוצה לטעות עכשיו בשם, אבל מישהו שאני מאוד מעריך, כן, אמר, אירוע הופך להיות טראומה, כשהופכים את זה לטרגדיה.
אוקיי.
כן.
אז אתה אומר, השאלה היא איך אנחנו מאבדים את הזיכרון הזה, בעין?
זה איך אנחנו מאבדים את הזיכרון הזה, זה אילו פרשנויות אנחנו נותנים. תראי, אם הייתי, בשורה התחתונה, אם אני הייתי באירוע מסוים, אני יודע למה עשיתי אותו. אני עשיתי אותו טוב. אני מבין את כל ההשלכות שלו ובחרתי בכך, אני אתמודד עם זה הרבה יותר טוב מאשר, כמו שאת אומרת, אני נשלף לתוך אירוע, כן? אני לא מוכן אליו, והמשמעות שלו תמוהה בעיניי, כן? או יש לי איזה שאלות, או לא תפקדתי טוב, או מישהו שאמור היה תפקד, לא תפקד טוב. אלה מקומות שבהם נצבר יותר כאב.
אוקיי. מוטי, 5 דקות אחרונות. בוא ניתן טיפים קונקרטיים, איש המילואים, פשט את המדים, החזיר אותם להפסנאות, שם את הנשק בנשקייה, והוא עכשיו בדרכו הביתה. עשה ואל תעשה.
זה שיא הקריירה שלי, את יודעת, זה פרסמתי פוסט לפני כמה שבועות או חודשים.
שזכה להמון כן, שיתופים.
שזכה להמון שיתופים, כן, במיוחד ריגשה אותי אל בר זוהר ששיתפה את זה. כן.
אתה רואה, הגעת לטופ,
כן,
לגמרי.
כן, ממש, ממש. אז אני בהחלט רוצה להגיד, אני מאוד מאמין בטיפים האלה, מה לעשות ומה לא לעשות. כן?
אז תחלוק איתנו.
יש דברים שהם אוניברסליים, אז בוא, אולי דיברתי היום קצת דברים שאני, זה, אשתי אומרת תמיד להזהיר, כן? שאם אני אומר דברים בביטחון, זה לאו דווקא אומר שאני יודע על מה אני מדבר.
אז הנה, מכיוון שאשתך פה בחוץ, אני מבקש ממך להתפקס ולחזור לנקודה ששאלתי אותך.
בסדר גמור.
עשה ואל תעשה.
אנחנו, מי שחוזר הביתה, אני אגיד מה לא לעשות. בבקשה, תשתדלו להימנע מללכת למקומות הומי אדם. אחרי שאתה מסתובב בתוך, אחרי שאתה סורק בניינים, ואחרי שאתה דרוך כל הזמן, ואחרי שאתה חייב להבחין בשינוי ולו הקטן ביותר, ואתה חוזר הביתה, ואתה נכנס לאצטדיון, או לאירוע שהוא חתונה, או למועדון רועש, או משהו כזה, זה לא בריא כרגע לגוף שלך ולמיינד שלך.
אוקיי.
אני מבקש, מזמין אנשים, אולי זה החשוב ביותר, לא להשתמש בתקופה הקרובה בסמים ובאלכוהול, כמה שפחות. כרגע הגוף שלנו צריך לאבד את הדברים שאנחנו עברנו וחווינו אותם, וסמים ואלכוהול מתערבים בזה לרעה. הם מפריעים לאבד את הזיכרונות שלנו.
זאת אומרת, אל תברחו מזה?
לחלוטין, כן. זה בסדר להיות, זהו, זה גם, יש בריחות שונות, כן? אני גם לא ממליץ להינהל בתוך החדר, כן? להדליק נטפליקס, לסגור את הטריסים, להדליק מזגן ולרבוץ שם, כן? לא לעשות שינה ארוכה, אנשים גם בורחים לשינה, כן? זה לישון 7-8 שעות, לקום, לנהל את היום, שגרה מנוהלת. יש דברים שעושים לנו טוב חד משמעי, עושה לנו טוב להיות בטבע.
Okay.
עושה לנו טוב להיות בספורט, לעשות כמו בעלי החיים, אנחנו לומדים מבעלי החיים להתמודד עם סטרס. טבע מרפא אותנו, ספורט מרפא אותנו, שיחה אחד על אחד עם בן אדם הקרוב והאהוב מרפא אותנו. לא להיות בשיחות שאנחנו נאלצים להיות בהם. לפעמים צריך לתת ברקס למשפחה המורחבת, לדודים המרגיזים, כן? למישהו שבא ושואל, כאילו החייל יושב עם הרצי הלוי, כן? והרצי מתייעץ איתו, כן? זה ממש לא המצב, אז להניח לזה רגע ולשים להגיד רגע, אני צריך זמן לעצמי וזה בסדר והכל. גם כשחוזרים לעבודה, לחזור בטעם טוב, לחזור במידה מסוימת, כן? לבקש את זה ממעסיקים. אני פונה גם למעסיקים. תנו להם את המרחב שלהם, כן? להיכנס בהדרגה לעבודה ולמשימות. לא להפיל על בן אדם את כל כובד השולחן שלו, כן? שיצטבר לו.
כל המיילים.
שהוא יצא, כן, בדיוק.
אוקיי. המלצות להורים? מה, איך לגשת? מה לעשות? עד כמה לשאול? לא לשאול? עד כמה להתערב? עד כמה, נגיד, אמא ששמעת המלצות, להגיד לו, תקשיב, שמעתי ככה וככה וככה, או לתת לו רגע?
כן. תראי, קודם כל זה לתת לבן אדם, לתת למנגנוני ההגנה שלו לעבוד, לא לקפוץ ולא להציע טיפול וזה. אפשר באיזשהו שלב, כן? באיזשהו שלב, כשזה נוח, כשזה נעים, כשזה אחד על אחד, לא מול אנשים אחרים, זה אף פעם לא בריא, כן? זו שיחה מאוד אינטימית להגיד למישהו, אתה צריך ללכת לטיפול, כן? או אתה צריך עזרה, או בוא נעשה משהו. אז לעשות את זה גם באינטימי, לעשות את זה באחד על אחד כשזה מתאים. כל אחד מכיר את הבן אדם שהוא גר איתו ושהוא אוהב אותו. לכל אחד מאיתנו יש רגעים, כן? יש אנשים שעדיף לא לדבר איתם בבוקר, הזכרתי את אשתי יותר מדי היום, כן? ויש אנשים שעדיף לא לדבר איתם כשהם עצבניים, כן? אז לא לדחוף את זה באמצע הריב. אלא לבחור רגע שהוא מוכן לשמוע ולהגיד לו, יקירי, עובר עליך משהו, אני פה ביחד איתך, הכל נגיש לך, מה שתרצה נעשה, מה שתרצה, אתה לא לבד בזה. אתה, זהו, בעיקר להדגיש את המחויבות ולהדגיש את הנוכחות, כי הדבר המרכזי והמסוכן ביותר בתוך טראומה זה להישאר לבד.
ברור. ועם המילים האלה, אנחנו חותמים את התוכנית, נגיד לך המון תודה, גם על המידע, גם על הפוסט שנוסיף אותו בלינק לשידור כדי שיהיה את כל הטיפים. אנחנו מסיימים כאן עוד תוכנית של כי אני חייל. נהיה כאן כמו תמיד, יום רביעי הבא, בין 12 ל-1. ונסיים עם שיר שמתאים בדיוק ללא להשאיר לבד. בניה ברבי, מישהו איתי כאן. אז בניה ברבי, נפרדים, ביי.
קח את עצמך בוא נברח אל מקום בו השמש תזרח עלינו היא עוד תזרח עלינו אין לי ספק שנוכל לתקן ולתת לניגון לכוון אותנו הוא יכוון אתה יודע יש מקום אי בודד, ואליו אני רוצה ללכת אין מקום לפחד, לאבד את עצמי בדרך לומד מכל מה שהיה ויותר לא רוצה, לא נוגע בזמן מחפש לי מהות רגע עושר קטן יודע, מי שהוא איתי כאן מי שהוא איתי כאן עצמך בוא נצרח על מרפסת נרקוד ונשמח רק שנינו איך נשמח רק שנינו ושמע לכל שאלה יש תשובה דה מאיפה אתה בא אלינו ולאן תלך מי יודע יש מקום אי בודד ואליו אני רוצה ללכת אין מקום לפחד לאבד את עצמי בדרך לומד מכל מה שהיה ויותר לא עוצר, לא נוגע בזמן מחפש לי מהות רגע עושר קטן יודע מי שהוא איתי כאן מי שהוא איתי כאן כמו משוגע לא יודע לאן כשהרגשתי לבד איך זרקת סימן מי שהוא איתי כאן, מי שהוא איתי כאן